על ארבע אבות נזיקין. והשיעור שחשבתי, נראה, זה לא נשנה את דעתנו, אבל מה שחשבתי שבוע הבא, זה דווקא קשור לפרשה שלנו על לבוא מתונים בדין. התלבטתי אם להפוך בכל זאת, אני מצד הסדר של הדברים, אנחנו נתייחס לפרשות בסדר הפוך. בסדר, כי זה אחד קצת על גבי השני, אבל בכל אופן... בסדר? טוב. הגמרא בבבא קמא, תחילת פרק הקונס. הקונס צאן לדיר, ונעל בפניה כראוי, ויצא והזיקה פטור, לא נעל בפניה כראוי, ויצא והזיקה חייב, וכו'. אדם הכניס צאן לדיר, והיא יצאה והזיקה. האם חייב בנזקים או לא? המשנה אומרת, זה תלוי אם הוא נעל בפניה כראוי או לא. שואלת הגמרא, תנו רבנן, זהו כראוי וזהו שלא כראוי. מה זה נקרא בדיוק כראוי? דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו כראוי. שינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו שלא כראוי. זאת אומרת, צריך שהדלת של הדיר תעמוד ברוח מצויה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בהמה, עם הכוח שלה זה אפילו קצת יותר חזק מרוח מצויה. זאת אומרת, הנעילה פה היא לא נעילה הרמטית, היא לא בקושי גדול אפשר לפתח אותה, אבל רוח לא תפתח אותה. נקרא שמירה פחותה. שואלת הגמרא, אמר רבי מני בר פטיש, מן תנא מועד לסגילי בשמירה פחותה? מי התנא שאומר שלבעל חיים מועד מספיק שמירה פחותה? הרי זה מועד, למה זה מועד? כי זה צאן. וצאן, הנזק הוא בשן ורגל שהן מועדות מתחילתן. לא מדובר פה על שעור, על קרן, מדובר פה צאן, בסדר? נזק שן ורגל. מספיק שמירה פחותה? מי התנא? רבי יהודאי, יש מחלוקת דתנן. כשרוב עליו במוסרה ונעל לפניו כראוי ויצא והזיק, אחד תם ואחד מועד חייב, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, שמירה פחותה היא לא טובה לנזיקים. שמירה פחותה לא טובה לנזיקים. אם הוא עשה שמירה פחותה, שמר שמירה פחותה, והבהמה הזיקה, לא משנה או טעם או מועד, בכל מקרה הוא חייב. אבל רבי יהודה אומר, טעם חייב, מועד פטור, והפוך על הפוך, זה מוזר קצת. לא ניכנס כרגע לסברה, למה? אבל רבי יהודה אומר שמועד פטור, שנאמר, ולא ישמרנו בעליו, ושמורו זה. כתוב שהוא חייב, אם לא ישמרנו בעליו. או כן שמר אותו, אמנם שמירה פחותה, אבל שמר. רבי אליעזר אומר, אין לו שמירה אלא סכין. זאת אומרת שמועד, אין שמירה, אפילו שמירה מעולה לא עוזרת. כן? שמירה, רק צריך לשחוט אותו וזהו, אם הוא הזיק, בעיה שלך, בסדר? אז בעצם רבי מאיר אומר, שלמועד צריך שמירה מעולה, לפי רבי יהודה אומר, מספיק שמירה פחותה, לפי רבי אליעזר אומר, שום שמורה לא מועילה. אז אומר רבי מני בר פטיש, חייבים להגיד שמשנתנו היא לשיטת רבי יהודה, כי מדובר בבעל חיים מועד, שן ורגל, ושמירה פחותה, שדל שעומד ברוח מצויה, והוא פטור. כן? אז רבי יהודה. ואז אומרת הגמרא לא, אפילו תימא רבי מאיר, אפשר להגיד שזה יסתדר גם שיטת רבי מאיר. לא חייבים להגיד שזה רק שיטת רבי יהודה, למה? שאני שן ורגל, דה התורה מעתה בשמירתן. שן ורגל התורה מעתה בשמירתן. יש לימוד מיוחד שמספיק שמירה פחותה. אמר רבי אלעזר ואמר לבתית התנא, ארבעה דברים התורה מעתה בשמירתן, ואלו הן בור ואש, שן ורגל. בסדר, בור, אש, שן ורגל, יש פסוקים שהתורה אומרת מספיק בהם שמירה פחותה. בור דכתיב כי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור ולא יחסנו. הכיסא הוא פטור. כיסוי של בור זה שמירה פחותה, זה רק כיסוי, אפשר להזיז אותו. מספיק. אש דכתיב של אש שלא מעביר את הבערה, עד דאביד כן מביא, רק אם הוא ממש הבעיר, אבל אם הוא הדליק ושם שמירה פחותה, עשה איזה גדר אבנים סביב, לא יותר מדי גבוהה, ובאה רוח ולקחה את האש, פטור. שן דכתיב הוא ביער בשדה אחר, עד דאביד כן הוא ביער. רגל דכתיב ושילח, עד דאביד כן ושילח. וכו' וכו'. זה אנחנו נעצור פה. יוצא לנו ש... לפי המסקנה של הגמרא אפשר לומר, כן, אחרי זה רבא הוא מדייק גם למה כתוב דווקא צאן וכו', אבל בכל אופן לפי המסקנה של הגמרא זה גם שיטת רבי מאיר. אמנם בשור מועד צריך שמירה מעולה, אבל לגבי שן ורגל זה סיפור אחר. כל המחלוקת כאילו הייתה רק בשור מועד, אבל בשן ורגל מספיק שמירה פחותה. למה? כי בור, אש, שן ורגל, התורה מייתה בשמירתן. היא נתנה לנו לימודים שהם מלמדים שמספיק שמירה פחותה. בסדר? זה הסוגיה. פשט ברור? מסקנה ברורה? בור, אש, שן ורגל, מספיק שמירה פחותה, כי יש פסוקים, התורה מלמד אותנו שמספיק. בשור, בקרן, פה צריך שמירה מעולה. בסדר? הירושלמי המקביל מביא את המשנה, תראו את הגמרא, רבי לה בשם רבי ינאי במחלוקת, כן? רבי לה בשם רבי ינאי אומר, המשנה שלנו עומדת במחלוקת. מחלוקת בין מי למי? המשנה שלנו שנויה במחלוקת, בין מי למי? לא. בין רבי מי לרבי יהודה, כמו הבבלי. רבי לה בשם רבי ינאי אומר, המחלוקתנו במחלוקת, למה? היא רק לשיטת רבי יהודה, לא לשיטת רבי מאיר, כמו שראינו בגמרא, רבי מאיר בר פטיש. רבי לזר אמר, דברי הכל הוא. אוקיי? יש מחלוקת המוראים בירושלמי, האם משנתנו היא רק משנת רבי יהודה, או שגם רבי מאיר מודלה, כמו אותה מחלוקת כמו שראינו בבבלי, נכון? זה בדיוק הסדר שראינו בבבלי, רק יותר קצר קצת, כדרכו של ירושלמי. מסתברא עד רבי לזר, הירושלמי מסכם, אחרי שהוא מביא שתי אפשרויות, יותר מסתבר להגיד כרבי לזר, כמו שגם הבבלי גם מסיק בשיטה הזאת, נכון? למה? שהרי אין כתיב שמירה בגופו, אלא בקרן. המקום היחיד שכתוב שורש שמירה, איפה הוא? בקרן, כמו שראינו בבבלי, ולא ישמרנו בעליו. המילה, הפעולה של השמירה, איפה היא מוזכרת? לגבי קרן. אומר הירושלמי, רק קרן כתוב שמירה. כל השאר לא כתוב שמירה. אז רק קרן צריכה שמירה מעולה. אבל פה מדובר בשן ורגל, מספיק שמירה פחותה. זאת אומרת, מסקנת הירושלמי היא גם כמו הבבלי, שרק בקרן צריך שמירה מעולה. בכל שאר הדברים שזה בור, אש, שן ורגל, יש לנו ארבע אבות מזיקים. ארבע אבות מזיקים. נכון, בתחילת בבא קמא? השור, הבור, המבאה והאבאר. שור זה קרן, שן ורגל. בור זה בור. מבאה, תלוי, כאן יש דעה שזה אדם, או דעה שזה השן. ושור, בור, סליחה, המבאה והאבאר, כן. המבאה והשן, והאבאר זה האש. אז מתוכם, בעצם יש לנו קרן, שן ורגל, בור ואש. אז ירושלים אומר, רק קרן היא צריכה שמירה מעולה. כל השאר שמירה פחותה כמו הבבלי. אז בעצם אין לנו פה מחלוקת בבלי וירושלים הלכתית, נכון? לפי שניהם, קרן צריכה שמירה מעולה, בור, אשן ורגל שמירה פחותה. ולכן המשנה היא לכולי אלמה. בסדר עד כאן? יפה. בכל זאת יש הבדל בין הבבלי לירושלמי, חוץ מזה שהבבלי מאוד מעריך, והירושלמי מאוד מקצר כדרכו. יכולים מישהו לנסות להגדיר את ההבדל המהותי ביניהם? הוא לא הלכתי. כן.
הוא אומר, כאילו, הרי הבבלי יותר מוחלט, והירושלמי
זה מסתברא. מסתברא. אני לא בטוח שזה... כן, לא בטוח, אבל אני רוצה הבדל, גם אם יכול להיות, אבל אני רוצה הבדל יותר בתוכן של הדברים. יש למישהו רעיון? שאלת הכוונה. מה הכלל ומה יוצא מן הכלל? אני אשאל בצורה אחרת. מה הדבר הפשוט ומה החידוש?
שמירה זה רק
בקרב,
שמירה
אומרת
רק בקרב.
זה היה פשוט?
כן.
מה החידוש?
לא,
אני אמר? החידוש בירושלים יקרה.
והפשוט שזה בקרב.
לבב למה?
הפשוט שזה בקרב.
והחידוש?
שמרגע.
מה הכוונה שזה בקרב? הפשוט, אני הולך איתכם. לפי הבבלי, איזה שמירה צריך על דברים שיכולים להזיק? עקרונית, שמירה מעולה. עכשיו התורה באה ביוצאים מן הכלל, למרות שזה רוב הדברים, כן? בבור, באש, בשן, ברגל, באה התורה ומלמדת אותי חידוש, מספיק שמירה פחותה. זה לא הסברה, הסברה פשוטה, הסברה פשוטה, זאת שמירה מעולה. לכן צריך פסוק מיוחד בכל אחד מהם לחדש לך צריך שמירה פחותה. וירושלמי הפוך, מה?
זה לא כלל.
אתה רואה שזה כלל? אני רואה שזה כלל. אחרי לא צריך פסוק בכל אחד מהם. ושהסברה פשוטה, מה אומרת? צריך שמירה מעולה. עכשיו אני אביא לך פסוק בכל אחד, לכן שאלתי בצורה אחרת אחת. אתה לא צריך פסוק בכל אחד כדי ללמד צריך שמירה פחותה. בירושלמי זה הפוך, הברת מחדל, הסברה הפשוטה נותנת שעל נזקים צריך שמירה פחותה. בקרן, כאן צריך עכשיו לבוא לחדש לי, פה צריך שמירה מעולה. פה צריך להבין את שני המבטים האלה. אז קודם כל, הבבלי, הוא שואל מה מיוחד בקרן, קודם כל בוא נבין קודם כל את הסברה, כן, מה ההבדל, מה מיוחד בקרן, דכוונתו להזיק, וממלכה ושמורתו עליך וכו'. זאת אומרת, לכל אחד מהאבות נזיקין יש איזה דבר מיוחד. לשן יש הנאה להזיקה. לרגל שזה כה שכיח. המיוחד של קרן זה כוונתו להזיק. זאת אומרת, קרן היא דוגמה למה? למזיק שהוא רע. כן? יש לו כוונה להזיק. שן, היא לא מתכוונת להזיק. כשפרה עכשיו באה ואוכלת, כשהכלב אוכל את המחברות של שיעורי בית, הוא לא מתכוון עכשיו להזיק, כן? הוא רעב, בסדר? רוצה לשחק. רוצה ליהנות. אבל כששור נוגח, הוא רוצה להזיק. זאת אומרת, הוא רוצה עכשיו להילחם. זה המגמה שלו. מגמה של רע, של התנגדות. רגל כשהיא מזיקה, הוא השור הולך. הוא הולך, אז עכשיו מתחכך בדרך ודורך על כלים, או מגוף שלו שובר משהו. בור גם כן. בור זה דבר שהוא דבר מאוד חשוב בו, כן? בבניין, חייבים לחפור בור, לעשות יסודות. מה לעשות? אבל לא שמו עכשיו גדר לשטח הבנייה ושלט סכנה כאן בונים, אז מישהו הלך ונפל לבור. אבל בור זה לא דבר שהכוונה שלו להזיק. שוב, עם כל אחד מהדברים האלה אפשר להשתמש להזיק. גם אש, זה לא דבר שנועד בשביל להזיק. כן, אדם הראשון במוצאי שבת גילה את האש, הוא מברכים על זה. זה כוח טכנולוגי, כן? כוח שהוא פתח את העולם, אפשר לבשל, לחמם. רק מה, אם נוגעים בו, אז זה גם מזיק. גם אם זה מכניסים יד לפה של סוס, הוא עלול לנשוך, בסדר? אבל השן שלו לא נועדה בשביל לנשוך. היא גם יכולה גם לכל דבר, גם יכולה להשתמש לדברים רעים. אבל קרן, האיבר הזה קרן, הוא נברא בשור בשביל שלא כוח מלחמה. כן? כוח, אין לו עוד שימוש אחר. השימוש של הקרן בשור הוא כדי להתנגד, להתנגח, כדי להילחם, כן.
הקרן
היא שומש בדרך של הגנה עצמית
או
שהיא תרופה על שור. שם הוא לא בא למלחמה. נכון, קודם כל, זו שאלה טובה. אבל נדמה לי, שור ההצטדין, נדמה לי, יש איזה דיון על זה, מה קורה, שור שכאילו הכריחו אותו להרוג. אז שם אני לא זוכר בדיוק את ההלכה כרגע. השאלה שלך היא טובה, בסדר? אבל עקרונית, צורה פשוטה, קרן זה המיוחדות שלה, כוונתו להזיק. מה זה? הפסוקים במשלי שהרמח"ל מזכיר אותם מסילת ישרים. אז די שצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. הרמח"ל אומר שאדם גם כן יש לו כוחות, רק אם הוא לא יעשה חשבון נפש, ואם הוא לא יעבוד ולא יתקן אותם, אז הם יזיקו. המצב הוא שכוחות שלא מכוונים אותם, הם מזיקים. ההבדל היסודי פה, עוד פעם, בין קרן לכל השאר, שיש בעולם כל מיני כוחות שקדוש ברוך הוא ברא. הם יכולים להפוך להזק. זאת אומרת, אם לא יהיה הכוונה לכוחות האלה, אז הם עלולים להזיק. לכן צריך שמירה פחות. ההבדל, לא נעריך בזה עכשיו, כשאני בא וכמה, מעריכים בזה בזאת השם, אבל ההבדל בין שמירה פחותה לשמירה מעולה, שמירה פחותה היא התנהגות נורמלית עם ה... בסדר, אדם הולך עכשיו עם כבשה, ליד גינת עגבניות של חבר שלו, אז הוא צריך לשמור, להחזיק אותה, יודע שהיא תאכל, אם הוא צריך להחזיק אותה באחרת, וללכת איתה, אבל הוא לא צריך... אבל כשאדם הולך עכשיו עם שור, והשור האב, העצבני, וילד ילדים קטנים, אז הוא לא מספיק להחזיק אותו באיזה חוט, כן? או הוא הולך עם איזה רוטוויילר, צריך עכשיו, לא יודע מה, לשים לו איזה מחסום, נכון? אז גם פה שמירה מעולה, זה שמירה שאתה צריך לעשות הכל כאילו כדי גם לחשש יותר רחוק, כאילו משהו מעבר להתנהגות הרגילה. אז רגע נסכם ואז נבוא כאילו להגדיר את ההבדל בין הבבלי לירושלמי. כל הכוחות של בעלי החיים, לא רק בעלי החיים, גם שור, גם אש, גם בור, הם כוחות טבעיים שנועדו לתיקון העולם, ורק שהאדם כשהם באחריותו הוא צריך לשמור עליהם בצורה נורמלית, שיהיה עליהם שליטה והכוונה של אדם. כמו גם באדם עצמו יש לנו כוחות, צריך להכווין אותם בצורה ראויה. אבל כשיש כוח שכל המגמה שלו היא עירה, כן, היא המגמה שלו להזיק, פה לא מספיק שמירה נורמלית רגילה. פה אתה צריך להשקיע כוחות מיוחדים, לא מספיק גדר ששומן ברוח מצויה. פה צריך לשים מנעולים, לדאוג שזה לא יזיק. וכאן מגיע עכשיו הבדל בין הבבלי לירושלמי. אתה רוצה להעמיד לעיר הזה קודם? שמה?
עיר בקלט.
כן. אתה אומר, יפה, אתה אומר שם זה יפה, בגלל שזה בגלל שכיחי רוצחים. אתה אומר, זה מחוץ לארץ ישראל, לפחות זה גם ארץ ישראל, אבל זה לא באותה רמת קדושה. אז שם, אתה אומר, זה צריך שם כוח יותר, אוקיי, שומע, יפה. בכל אופן, ההבדל בין הבבלי לירושלמי בזה, לכאורה, איך אני מתייחס בעצם למה היחס שלי לחיים, לכוחות החיים, בצורה הפשוטה. היחס של הבבלי, אני, כל כוח בחיים הוא מסוכן. גם כוח של אכילה של שור הוא מסוכן. עקרונית, היית אמור לשמור שמירה מעולה. התורה צריכה לחדש לך שמספיק שמירה פחותה. למה התורה חידשה שמספיק שמירה פחותה? תכף בני אדם לא יוכלו לחיות, כאילו, זאת אומרת, כל אדם שהוא צריך עכשיו להתפרנס מכבשים, הוא עכשיו צריך להשקיע שמירה מעולה עכשיו גם על השן והרגל שלהם, אז הוא לא יכול, לא יכול לזוז מטר, כן, הוא לא... אז בדברים הרגילים, הטבעיים של החיים, באה התורה ומחדשת, אתה צריך לשמור מספיק שמירה פחותה. למרות שבאופן עקרוני, הגישה שלי לחיים שצריך כל הזמן להיות במתח, כל הזמן להיזהר, שאני לא אזיק, כאילו זה המצב הנפשי בחוץ לארץ. כל דבר שאני נוגע בו, אני כבר חושד אותו. כל כוח של חיים אני חושד, רואה שן של כבשה, חלטי, אני רואה פה איזה כוח מסוכן שעלול לבוא ולנשוך או להזיק. זה המבט, אני רואה בור. לעומת זאת, בארץ ישראל זה לא ככה. זה המבט של ירושלמי, שן של כבשה זה דבר טוב, שן בור זה דבר טוב, אש זה דבר טוב. נכון, צריך להיזהר, בסדר, כי בחיים צריך לזהירות אבל נורמלית, לא להשתגע. כשאתה מגיע לקרן, כשהוא כבר, הוא נועד להזיק פה, אתה כבר לא יכול להתעלם. גם בארץ ישראל יש כוחות של הזק. פה אתה צריך שמירה מעולה. אבל זה החידוש, זה היציאה מהסדר הרגיל. ההבדל הזה הוא מתואר הרבה פסקאות. בחרתי כמה פסקאות, גם מהרב, עם הרב חרלט, שנוגעות בהבדל הזה. אורות הקודש. התגלות העולם המאוחד בארץ ישראל. כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות של העולם המאוחד, זה מעניין, שיש ביטוי, יש עולם מפורד ויש עולם מאוחד. כן, זה הכל אותו עולם, אבל ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור, אז העולם הוא מתגלה לנו בפירוד שלו. ככל שמתקרבים למקור, העולם מתגלה באחדות שלו. בכל אופן, כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות של העולם המאוחד, יש לי ביטויים שהם גם קשורים לעולמות העליונים, לעולמות הצילות, בריאת, וגם שם יש איזו הדרגה בהקשר הזה, ככל שיותר למעלה, אז העולם הוא יותר מאוחד. העולם הצילות הוא שם אחד ושמו אחד. ככל שיורדים למטה, אז העולמות נקראים עולמות שהם נפרדים יותר. אז החומריות מתגברת על הרוחניות. והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים. ואפלת העולם רבה היא. שימו לב, יש פה כמה ביטויים שהם קשורים לפירוד, כן? חומריות מול רוחניות, בחומריות יש פירוד, ברוחניות יש אחדות. כן? בחומר, כל חומר הוא עומד לעצמו. כמו שבעל התניא, נכון, אומר שאיך מגיעים לאהבת ישראל? צריך להסתכל על עם ישראל שכולם כאילו כגוף, נשמה אחת בגופים מחולקים. הגופים הם מחולקים, כל גוף הוא נפרד, אבל הנשמה היא אחת. בסדר? אז כשאנחנו נמצאים במקום המפורד, החומריות מתגברת על הרוחניות. התאוות הגופניות, תאוות זה גם, תאוות זה כל תאווה עומדת לעצמה. רק שיש כוח שהוא מחבר את כולם, הוא יכול לנתב את כולם למערכת אחת. אבל עקרונית, כל תאווה באדם, כשאדם פוגש את התאווה מצד עצמה, זה דבר נפרד מתאוות אחרות. אפלת העולם רבה היא גם חושך. זה דבר שהוא מפורד, נכון? באור אנחנו רואים מבט כללי. בחושך אתה נתקל בדברים, אתה לא רואה עכשיו, אתה לא יכול לכוון. כשיש חדר מלא במכשירים, יכול להיות, לא יודע מה, לא כל חדר שהוא לא יודע מה. המערכת של נאסא לשיגור החללית הזה לחלל. אז הוא כול, החדר יש לו מטרה אחת, כן? כל הכפתורים, כל המכשירים יש להם איזה מטרה אחת. אבל אם תגיע בחושך עכשיו, הכל נפרד, כל כפתור, אתה מזיז אותו, נחמץ אתה מזיז, אתה לא יודע פתאום עכשיו שלא יודע מה הפעלת. בסדר? כן?
הרב, גם פיזיקלית החומר, כאילו, אם ממש מסתכלים ומגיעים לעומק, כאילו, גם כל מקום שמרקים אותנו הוא באמת מפורד. לכן יש סיכוי שאם בן אדם ילך, כמו שהיה בשווי, עשתה לנו הצעה, אם בן אדם ילך לקיר, הסיכוי שעבור את הקיר הוא אחד, כפול 10, וסת מינוס 10 ממש, אבל בגלל שהחומר עצמו מפורד, והוא לא מאוחד,
כן, החומר מצד עצמו מפורד, ומה שיוצר אותו בסוף את האחדות שבו זה הרוח שנמצאת בו בעצם, כן? וכשהשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך הלוך ואור. אוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים, הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. בארץ ישראל יונקים מאור החוכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראליים, שהיא ביסודה התגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. את הכוח של ארץ ישראל, פה הרב מפרש את הביטוי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, קודם כותב הוא המחכים, ולא שגם הוא מחכים, אלא האוויר היחידי שמחכים זה האוויר של ארץ ישראל. את האוויר של ארץ ישראל נותן את ההשקפה המאוחדת על העולם. אי אפשר להגיע להשקפה הזאת בחוץ לארץ. זהו היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה. זאת אומרת, במהות, הביטול של עבודה זרה הוא תלוי באוויר עד ארץ ישראל. אי אפשר להגיע לביטול של עבודה זרה בלי אוויר עד ארץ ישראל. כי המהות של עבודה זרה היא גם כן הפירוד, נכון? שלוקחים כל כוח אחד ועובדים לו, זה עבודה זרה. בארץ העמים הטמאה אי אפשר להשקפת העולם המאוחד להיגלות. בעולם המפורד שולט בחוזקה. והשקפתו הפרטית והמפורדה, המחולקה ומנוכרה, היא הרודה בכל מערכי החיים. ועם כל ההתאמצות לנשום נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של עולם האחדותי, אוויר ארץ עמי מעכב. על כן מלאה היא האדמה הטמאה שבחוץ לארץ מסירחון עבודה זרה, וישראל שבחוץ לארץ עובדה עבודה זרה בתארה הם. ואין דרך להינצל מחרפת עבודה זרה, כי אם בכינוסן של ישראל לארץ ישראל. לתת לכם ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. מסוגלת יער הדחשוך על הפלפול הפרטים הבא מתוך הפירוד. אבל חוכמת האורה, רק בארץ האור נמצאת, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אז הפסקה הזאת היא קשורה לעוד עניינים שדיברנו עליהם או שנדבר עליהם. אבל כרגע אנחנו לוקחים אותה להקשר שלנו. בארץ ישראל תורת המבט המאוחד, בחוץ לארץ כל כוח הוא נפרד, הוא עומד לעצמו. אם בהקשר שדיברנו, כשכל כוח של החיים עומד לעצמו, אז הוא באמת מסוכן. כשאתה לא רואה את האכילה של הבהמה כחלק מהמציאות ההרמונית של בעל חיים, שהוא חי, הוא אוכל, הוא עושה דברים, אפשר להשתמש בו לישובו של עולם, הכבשה נותנת לנו חלב, צמר, וכן הלאה וכן הלאה, שור חורש וכו'. אז מבחינתי זה מסוכן עכשיו, השן של הכבשה הזאת, של השור הזה, היא יכולה להזיק. זה עיקר מה שאני רואה. או כל כוח, הבור. אני רואה פה בור, בור מסוכן, אפשר להתקל בו, אפשר ליפול. אתה לא רואה עכשיו את המכלול שזה חלק מהיישובו של עולם. אבל בארץ ישראל, כשאני מקבל את המבט האחדותי, אז יותר רחב, עכשיו בוא נצא רק מבור, שן ורגל. הוא מביט על כל הכוחות של החיים, גם באדם עצמו. עוד רגע נגיע לאדם עצמו בפסקה הבאה. גם באדם עצמו יש המון כוחות. עכשיו אנחנו מרגישים כל הזמן שיש לי כוחות, בטח ילד בגיל ההתבגרות, הוא הכי משתגע, כי כל כוח הוא עכשיו גדל אצלו, מבחינה נפשית. ואז פתאום עכשיו הוא נמשך לאיזה כיוון אחד, פתאום לכיוון אחר, והיצרים מתגברים בו. והוא נורא מבולבל. מה אני עושה עם כל כוחות האלה? איך אני מצליח לסוף את כולם לשום מגמה אחת? ואז הוא נופל פה, כי הכוח הזה עכשיו בקיצוניות. נופל בצד השני. וזה זמן שהוא קשה הרבה פעמים מהבחינה הזאת. והוא לאט לאט, כשהוא מתבגר, הוא לומד איך לקח, איך אני אוסף את כל הכוחות, נותן לכל כוח את המקום הנכון שלו, עם כוחות טובים. זה לא כוחות שליליים. דוגמה, ההתמודדות השכיחה, כן, של מצרה דהריות. אז למה היא מגיעה? כי עכשיו זה יצר שהוא מתגבר באדם. והוא עכשיו בצורה קיצונית, ואדם מתחיל להיפגש איתו, והוא לא יודע עכשיו איך להכניס אותו למקום נכון. בעזרת השם בעתיד, שיקים חיי משפחה וכו' וכו', בקדושה ובטהרה. ועד כשזה מופיע בקיצוניות עכשיו כדבר נפרד, הוא עכשיו נפגש איתו, אז עכשיו זה מפיל אותו גם כן. ולאט לאט כשהוא לומד איך לחבר, להבין, הכוחות שנמצאים בי הם לא כוחות שהם שליליים. בסוף כל הכוחות הטובים, כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בי, כל סוגי הכוחות. ואני לומד לאט לאט לסוף אותם ולכוון אותם. ואדם מתחיל לחיות בצורה הרמונית. בסדר? אבל זאת הסתכלות של ארץ ישראל. בחוץ לארץ, המבט הוא יותר מלחמתי, הוא מבט של סכנה, באמת, כן, הביטוי בבבלי, אם פגע בך מנובל זה, משוחררו לבית המדרש, הוא לא מופיע בירושלים. זה ביטוי של הבבלי, התייחסות ליצר כמנובל זה. זה לא אומר, לפעמים אמרנו, גם בארץ ישראל לפעמים צריך, זה טוב להגיד ליצר את המנובל, כן? כי לפעמים צריך לתת לו איזה פטיש על הראש, זה לא שזה... אבל כגישת חיים, זה לא גישה של ארץ ישראל. זה גישה של בבל, כן? היצר כדבר מסוכן, כדבר שהוא שלילי, כדבר שצריך להילחם בו כל הזמן. כל המפגש שלי, מפגש מלחמתי, זה גישה של חוץ לארץ. בארץ ישראל יש גישה אחרת שבואו נראה עכשיו, מתקדמים פנימה יותר, דיברנו קודם בעולם, עכשיו בואו נכנס פנימה לאדם, דרך קטע ממאמר הדור. צריך לראות שכמובן זה מאמר שם שהוא בנוי, הוא מאמר ארוך שכל פסקה בנויה, אבל... נראה קטע באמצע. כי הפרט כן הכלל. כשהדרך הנכונה היא לא להתהלך במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, אז אם אמנם הדרך נמוכה, חשוכה ומלאה מאומות מלחמה, אבל עם כל הכבדות של המכשירים הנכונים לפניה, הכוחות הרעים מתכבשים, היד הגוברת היא אז של היושר, של הצדק, של הטוב והתושייה, כפי המובן הרגיל והמוסכם. שגם אלה ברובם הינם עומדים במצב הכבישה. גם הדרכים הפרטיים שלהם אינם מלאים מלחמה וניצחון יחדיו, גם הם משתמשים בסמים המרים. למען יקומו ויעמדו על רגליהם, אבל מכל מקום עוז והצדק בימינם. מה קראנו? יש דרך תחתונה של המוסר הכללי ויש דרך עליונה. אני מקדים, בסדר, רק רוצה בשביל להיכנס יותר לפסקה, כי נכנסנו באמצע. הישר והכובש, מה שנקרא. יש דרך של כבישה, של הכוחות, ויש דרך של ישרות הכוחות. הדרך של הכבישה היא דרך של מלחמה. אדם מרגיש שיש לו איזה כוח, איזה כוח שלילי, הוא כובש אותו, הוא מכניע אותו, כן? הוא שובר אותו, נלחם בו. יש דרך של ישרות, ליישר אותו. כן? אתה לא צריך להילחם בו. אתה צריך להראות לו מה הדרך הנכונה. לשים אותו במקום הנכון, ברוגע, כן? בשלווה. הדרך הנמוכה היא דרך הכבישה. הדרך העליונה היא דרך של הישרות. אז אומר הרב, כשהמצב המוסרי הוא נמוך, משתמשים בדרך של הכבישה. אמנם היא נמוכה, מלאה מאומות מלחמה, אבל יש לה את הכלים, יש שם את הטנקים, את הנשקים, את כל מה שצריך, אפודים, שכפצים, כסדות, יוצא למלחמה, ואתה תנצח. למרות שבדרך גם תשתמש בסמים מרים, יהיה מר בדרך, אתה תאבד גם כמה כוחות טובים כנראה, במלחמות יש גם נפגעים לצערנו, אבל בסוף אתה תכבוש. זה הדרך הנמוכה. כזאת היא היהדות שבחוץ לארץ, שאיננה יכולה להיות במילואה ותארתה. חסר שם תארה. לסוף כל סוף, הלא כל הדור בחוץ לארץ זומר כמי שאין לו אלא. שם בגי צל מוות אי אפשר ללכת במרחב. אי אפשר לשאוף לחיים מלאים, כי החיים החברותיים והלאומיים מורעלים ברעל אוויר ארץ העמים, שהוא נותן חיים לאותם העמים שהם מוצאים שם את כל מה שהם מבקשים, שהם יכולים לבנות שם את כל מגמותיהם היותר עליונות. אבל אף לא נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה ימצא שם ישראל. האוויר של חוץ לארץ הוא אוויר שמתאים לעמים, אוויר ארץ העמים. מה זה אוויר ארץ העמים? אוויר של הארץ שמתאימה למצע הגידול של כל העמים. בשביל מה שהם צריכים להופיע בעולם, האוויר הזה טוב להם. לדוגמה, אווירה של תחרות. זה אוויר שטוב, חשוב, כזה מפתח את העולם, כן? כל פיתוחים טכנולוגיים, מאוויר כזה של תחרות, של קנאה, של כבוד. עם ישראל הוא לא אמור לחיות באוויר כזה. עם ישראל אמור לחיות באוויר של ארץ ישראל, לא של תחרות, לא של קנאה, לא של כבוד. כן, מה שהרב כותב שקנאת סופרים שמרבה חוכמה, אז בדור של גולה כתוב שקנאת סופרים כזאת תסרח. כך הרב כותב, כן, שכך הוא מסביר את זה. כי בגאולה צריך שהכל יהיה על טהרה, הכל בהרמוניה, בנעימות. על כן הוא מוכרח להיות צולע על ירחו. כן, עם ישראל בחוץ לארץ הוא צולע על ירחו. לרחס את כל משלותיו רק במילוי הצרכיו הפרטיים המוכרחים לחיי עיכול והזנה לבדם. מזה בא שהאוויר הזה עצמו הוא מזהם את הלב והמוח הישראלי, מחלישו ומטמטמו. על כן רק דרך הכבישה הכללית היא הדרך היותר אפשרית ומובילה לחפץ שם. לכן בגלות מוצאים דרך הכבישה. אז זה מתבטא בקנאת סופרים תרבה חוכמה, מתבטא בהמשכו, אם פגע בחמנו ועל זה משוחרר לבית המדרש, מתבטא בהכל זה דרך מלחמתית, של מתח, של לחץ, של פחד, של סכנות וכל הזמן מלחמה, זה האווירה הכללית. אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של עקבד המשיכה, שהיא מוכרחת להימשך מארץ החיים במקום בית חיים. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר, הכוחות נתעוררו בתאורה נפלאה ומתמעת. כן, פתאום כל הכוחות מתחילים להתעורר. אין בשום אופן אפשרות להכניע בדרך כבישה. אם תבוא עכשיו לכבוש, להכניע את הכוח, מתעורר כוח של הספרות, עם הרבה זרמה בהתחלה, תן לו פטיש על הראש. אחרי זה מתעורר כוח של אומנות, תן לו פטיש על הראש. כוח של רעננות של חיים. אי אפשר ככה. אתה חונק, יש פה כוחות חיים שמתעוררים. זה כמו נער בגיל ההתבגרות. אם כל עכשיו היח שלך אליו יהיה כל דבר רק להכניע, לשבור אותו, אתה תשבור אותו, או שהוא יעזוב אותך, כי הוא לא ייתן לך לשבור אותו, או שאם הוא לא מספיק חזק, אתה באמת תשבור אותו. ואז כל הכוחות שאמורים להופיע, הם לא יופיעו. עם ישראל עכשיו חוזר לארץ הזה, יש תחייה, יש התעוררות חיים. אבל אי אפשר עכשיו, אומר הרב, להשתמש בדרך שהשתמשנו בבגלות, שהייתה מתאימה שם. אלא כי אם לרוממם ולסגבם, להראות לפניהם את הדרך של ההורה, הרוממה והדירה, צריך להעיר לו. להעיר לו איך כל הכוחות הם מתחברים לקודש בצורה ראויה, מה המקום הנכון של כוח, איך לא להפריז בכל כוח, איך לחבר את הכל לקודש, איך להבין שהמרכז של הכל זה קודש. זה מה שצריך. לא בדרך של כבישה והכנעה. להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים, ממקור החיים, דרכי מוסר מלאי יורה וצהלה, כן? מוסר בגלות זה דבר שהוא נתפס כמשהו מאוד מאוד מר, כן? מאוד אווירה של הכנעה. פה הרב משתמש ביטוי דרכי מוסר מלאי אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב, מזוקקים וצורפים, ועוררים וסומנים, עד שמעצמם ימצאו את השלמת כל אידיאליהם ואת הדירות כל חפציהם יותר מרוממים ויותר ניסיים, שמתאימים לעוזה ותפארתה, לחוסנה והדרה של אור עולם, של אוצר חיים, לתורת חיים. לא נחפוץ לדכא תחת רגלינו. לא נווה להגיש לנחושתיים את הכוחות הצעירים והרעננים, המסתערים ומתרוממים. כי אם נעיר לפניהם את הדרך, נתהלך לפניהם בעמוד אש של תורה ודעת קדושים כברי כוח לב, אנחנו נבין לדעם ושיחם, נדע להוקיר את תכונתם הפנימית ואת נטייתם העצמית מקור ישראל. זה עם אז, עזים שבאומות, נעזר בגבורה ונתר בתפארה, והם גם הם הידוח לכבדנו, איך להמשיך בכל חום לב מלוא אהבה והיגיון יקר אחרי כל הגה ושיח הנובע עם באר מים חיים, מוצר הנשמה של כנסת ישראל, החפצה להחיות בתחייתה עד האדם כולו. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אז פה אנחנו גם רואים את ההסתכלות המאוחדת, הרב רואה פה את בארץ ישראל. שמה? כן, אוקיי, בסדר, לא... כל אחד יפרש כרצונו. בכל אופן, אז רואים שהרב נותן פה מבט של דרך מוסר שהוא מאיר את כל כוחות החיים, מתוך מבט שכולם בסוף מחוברים לתחיית האומה שהיא מקורה בקודש, להופעת אור השם, על עם ישראל, בארץ ישראל. אבל אם נסתכל עכשיו כל כוח בצורה נפרדת, רק בפני עצמו, אז הספרות עכשיו שמראה להתפתח, מה זה יכול להיות דבר של קודש עם כל הזוהמה שלו? התרבות שמתפתח זה קודש, הצבא איך הוא נראה? כל דבר שמסתכלים עליו בפני עצמו, זה סכנות גדולות ועצומות. עכשיו, הרב לא מתעלם מהסכנות. זה לא שחשב בהקשר הזה עכשיו, טוב, עכשיו הכל בסדר. ודאי דורש מאיתנו המון עבודה, רק שעבודה בצורה אחרת, לא בצורה של מלחמה. אם תילחם בכוחות, אתה לא תצליח. ואם תצליח, אז אתה לא מבלה את רצון השם, אתה לא תצליח. ולהעיר, להראות איך הכל הוא הופעה אחדותית אחת, של עם שמתעורר לתחייה בארצו, שמגמתו להופיע תור השם, בכל הכוחות כולם, הכוחות הרעננים, מוסר של צהלת חיים. יש עוד הרבה פסקאות בהקשר הזה, אבל נראה עוד פסקה אחת מהרב חרל"פ. ממרום חלק ו' יש שם שערי... הישר, אני לא זוכר עם הביטוי הזה שאני זוכר בראש הישר והכובש, אבל הוא ברמבה מופיע אפשר, אבל... הרב סולובייצ'יק. טוב, ישר כוח. אז אני לא זוכר, אבל אפשר לקרוא לה ישרות מול ישר והכובש. זה היה, חושב, ביטוי ש... או הכבישה ומול הערה, כן? הכנעה מול הערה, רוממות, כן? הביטוי של הרב פה, כן, אם ניקח את הביטוי שפה בפסקה, צריך לראות שם את כל הזה. אבל פה הוא כותב, כן, כי אם לרוממה מול הסגבם, לרומם, לא להכניע, אלא לרומם. אתה יכול להכניע את הכוחות כדי שלא יפרצו, אתה יכול לרומם אותם לשורש שלהם, לנקודה העליונה שלהם, ואז הם יהיו בדיוק בצורה, כן, מתוקנת, כן, אמין.
אולי, אבל שובר, שובר, בירושלמי,
אבל לא יודע, אין שם, לא ראיתי לפחות סוגיה מקבילה ישירה בירושלמי, אבל צריך למצוא ביטויים אחרים, אני לא חיפשתי באמת, אבל...
כאילו, הוא ייקח את הכוח, הוא לא יצא למלחמה,
אם נחזור רגע שנייה לשיעור הקודם, כן, אז דיברנו על האכילה. הבבלי התייחס לאכילה כהכרח, כצורך. אז ראינו שירושלים קורא לה מצווה. אז הביטוי לזה. אתה לוקח גם כוח שהוא טבעי, אתה נותן לו משמעות של מצווה. אז כשאתה מתייחס לחיים, גם לדברים הטבעיים כמצווה, עכשיו, אין הכוונה כמובן לחיים הנמוכים, לקרוא לזה מצווה, ואז יש לי הכשר, כן, לכל הדברים הכי נמוכים. באמת לרומם את זה למדרגה של מצווה. תראה איך אתה לוקח את האכילה שלך, מרומם אותה למקום של קודש. איך אתה לוקח את יצרת העריות, מרומם אותה למקום של קודש. להתייחס לחיים כמצווה, להתייחס לחיים כאור השם שמופיע דרך כל כוחות. עכשיו, עוד פעם, אני מסתייג, כי אדם עכשיו בתחילת דרכו, אז הוא לא יכול לעשות את זה, אם הוא יעבוד על עצמו, לשאוף לשם, לראות איך לאט לאט מתרוממים לשם. אבל זה נכון, גם היום צריך גם למשוך את היצר לבית המדרש. אדם שמרגיש שהיצר שלו עכשיו הולך לנצח אותו במשהו, שיברח לבית המדרש, כן? אדם נמצא בחדר ומרגיש שהיצר, תעזוב הכל, יברח לבית המדרש, פתח איזה ספר, כן? זה לא שזה לא קיים, אבל הגישה המרכזית זה היוצא מהכלל בארץ ישראל, או זה שלב מעבר בארץ ישראל. אבל המצב הטבעי הפשוט הוא איך כל החיים מתרוממים לנקודה העליונה שלהם. ואז כל הכוחות הטבעיים הפשוטים הם כוחות טובים. כבר יש כוח של נזק, אנחנו גם בארץ ישראל נלחם בו, בסדר? בואו נראה את הרב חרל"פ. אז בממרום חלק ו' יש שם שער, אחד השערים נקרא שערי ארץ ישראל, יש שם הרבה פסקאות שהן נוגעות לענייננו. אחת מהן זה פרק י' ד'. העבודה שבארץ ישראל והעבודה שבחוץ לארץ. באור הטומאה מן הארץ ייתכן בשני אופנים. כן, אנחנו מתפללים על זה, נכון? להעביר הטומאה מן הארץ. שני דרכים. האחד, להחליש את רוח הטומאה, לעקור אותה ולבטלה ככל האפשר, והקדושה תתגלה ממילא. והשני, לגלות את אבקת האור של הקדושה ברוב עוזה ותפארתה, ועל ידי זה נכנעת הטומאה מתבטלת ועוברת מן העולם. שתי דרכים. אחד זה להילחם בתאומה, שתיים זה להגביר את הקדושה. ההבדל שבין ארץ ישראל ובחוץ לארץ הוא גם בזה, שבחוץ לארץ עיקר העבודה לשבר את התאומה, ובארץ ישראל עיקר העבודה לגלות את הקדושה. והנה בתכונת עבודתנו, עבודת הקודש, ישנן שתי בחינות. האחת לגרש את כל הצללים שנתרבו על ידי החטא והתקבורת שהתרעך, שכל חפצה לבלע את הקודש ולהכחיש פמלה של מעלה. וזאת שעת עד אצלותה, שעת עד הקרבה היא. כי מצד הקודש היה ראוי שכל שבח והלל שם משבחים ומעלים שמו יתברך יחדור אל תוך תוכנו, להוסיף לנו קדושה פנימית בפועל ובמציאות. לא רק להשריש קדושה בתוך הגוף, אלא שהגוף עצמו, דם נאחר ונעשה חלב, הגוף עצמו התקדש, נהפך להיות קודש, הוא ובשרו גידיו ועצמותיו. אולם כוח החטא גרם לעכב בעד החדרת השבחים והתהילות אל תוך הגוף. ומכל שכן שאינו מניח להפוך את הגוף לעצמות של קדושה, מבלי שירגיש כל התפעלות מהשבח ותהילה, וכאשר בא כן ילך, לא עוד אלה שמבלבל את האדם מחשבות זרות. כל מאווי הגוף ותחבולי היצר ומחמורותיו מתגלים דווקא בשעת התפילה, ואמירת השבחים והתהילות, כן, מכירים את זה. בתפילה פתאום כל הדברים מתעוררים. כמו שהרב יעקב פעם סיפר, כן, מי שזה אברך מגיע לכל, הוא תופס את הראש, אני לא זוכר, וואי, אשתי, מה אמרה לי לקנות? אמרה, טוב, יש מנחה, עכשיו עוד מעט תזכר. כן, אז בתפילה פתאום כל הדברים, היצר שם מעלה את כל הדברים, דברי של חול, לפעמים אפילו עוד יותר, דברים של תאוות מעורים בתפילה. זה שעת הדקרבה, דקרבה, יש לפעמים כאילו גם בתפילה, צריך עכשיו להילחם כדי להצליח להתכוון. אומר הרב חלב, למה זה מגיע? כי מגלל שחטאנו, אז עכשיו בגוף מעורב גם חטא, מעורב גם, יש איזה כוח של שליטה, גם חס שלום לסטרה אחרה. ודווקא כשאתה רוצה עכשיו להחדיר את הקודש לגוף, אז עכשיו הכוחות האלה מתעוררים, ואומרים, רגע, עצור. זה לא מתאים לנו. אז עכשיו צריך להשתמש במלחמה. לזאת יש לאחוז בכל האמצעים בשעת התפילה, ללחום בעוז נגד הסטרה ובכל מגמותיה. אומר ההבחלה, בסדר, עבודה זו הוא רק לאחר החטא, שהטוב והרע נתערבו יחד. אולם העבודה שלפני החטא, חטא אדם הראשון בחטא המקורי, וגם אצל כל אדם בחטאים שלו, לא הייתה באופן של מלחמה, והוא מדבר פה על חטא אדם הראשון. אלא לפי שכל גילוי שעלה ברצונו יתברך להתגלות בו בעולמו, בא בדרך צמצום. לכן החובה על עם קודשו להרחיב את הצמצומים והכלים ולהעלותם לעולם האצילות. דאי הוא וחייבו וגרמו אחד, ורז הרחב פיך ומלאו. זאת אומרת, העולם שלנו, לפני חטא אדם הראשון, גם היה צריך לעשות עבודה של עבודת הקודש הזאת. אבל זו עבודה אחרת. מה המקום של העבודה היה? שמכיוון שהאור אלוקי הצטמצם בעולם שלנו, כי הרי בעולמות העליונים הוא אינסופי, הוא לא מוגבל. בעולם שלנו מתקמצם, דומם, צומח, חי, מדבר, פה יש הערה חיות אלוקית כזאת. עכשיו האדם, התפקיד שלו לבוא ולקחת את כל הניצוצות האלה, שמצומצמים בתוך הבריאות, בתוך כל מיני עניינים, ולרומם אותם, להרחיב אותם, לחבר אותם לשורש שלהם. זה היה העבודה של לפני אחרי, זה לא עבודה צורה של מלחמה. עוד פעם, זה עבודה של חיבורים, עבודה של הערה, לחבר לשורש. אחרי החטא, שכיוון שהתערב טוב ורע, עכשיו צריך שני שלבים. קודם כל, להילחם ברע שנמצא שם, ואחרי זה גם להרחיב את הצמצום ולחבר אותו למעלה. וזהו הבדל בין העבודה שבארץ ישראל לבין העבודה שבחוץ לארץ. שהעבודה שבארץ ישראל היא מעין העבודה שלפני החטא. רואים פה זה מעין, כן? גם בארץ ישראל, זה לא שעכשיו חטא אדם הראשון מתוקן כאן. גם פה צריך עוד לעבור תהליכים. אבל באופן יחסי, אם משווים את העבודה של ארץ ישראל מחוץ לארץ, זה מעין היחס בין העבודה שהייתה לפני חטא אדם הראשון לעבודה שאחרי חטא אדם הראשון. שכן ארץ ישראל היא ארץ אשר לא גושמה ביום זעם, כן? המבול, חז"ל אומרים, לא ירד מבול על ארץ ישראל. זאת אומרת, מן הסתם, מכורה, המים כן כיסו בסוף גם את ארץ ישראל. אבל הגשם לא ירד על ארץ, הגשם של המבול הוא לא ירד על ארץ ישראל. והדר בה דומה כמי שיש לו אלה, מה שכן בחוץ לארץ, שכל הדר בה דומה כמי שאין לו אלה. שם הכל העבודה רק בבחינת מלחמה וקרב. ולעתיד לבוא, בזמן שכל הרישה כולה קשן תכלה, יהיה כל סדר העבודה אך ורק מצד העלאת הצמצומים. רז העלאת העולמות שהיא למעלה בעין ארוך מהעבודה של העלאת הניצוצות. כן, יש כבר עבודה עוד יותר, העלאת העולמות, לא משנה פה דברים, סודות, כמו שאנחנו יכולים לדבר עליהם. אבל עוד פעם, כל היחס לכוחות החיים בארץ ישראל, שוב, כשאיפה, כמגמה, כמובן כל אחד במקום שלו, במדרגה שלו, כל דור במדרגה שלו. אבל חזרה לארץ ישראל יש בה שינוי מהותי שמתחילה להעיר התפיסה שהכוחות של החיים הם מאוחדים, הם יש להם איזה מגמה, הם כוחות טובים, הם לא קורא צריך לפחד מהם, לא צריך לגשת בגישה של מלחמה. אדרבה, אם תלך בגישה של מלחמה, אתה תפסיד הרבה כוחות טובים. ולכן הגישה הכללית בארץ ישראל היא צריכה ללכת ולצעוד לכיוון של גישה של אור, של אחדות, להאיר את אור העולם המאוחד כמו שראינו באורות הקודש. ולכן אני חוזר מפה עוד פעם להבדל בין הבבלי לירושלמי, שהתחלנו איתו, אתה לא צריך, המצב הבסיסי הוא שמירה פחותה. צריך שמירה, צריך פה שיהיה אדם שמנהיג את הטבע. כי אתה לא יכול להשאיר את הטבע, אם תשאיר את הטבע לכוחות פרא, אז מה יקרה? מה שכתוב במשלי, כן? עלה כולו כמשונים, כעשו פניו חרולים, כי הטבע, הוא צריך את האדם שהוא, כן, הורדו בדגת הים. אז הוא ברא את האדם שהוא ייקח את כוחות הטבע וירומם אותם לעבודת השם. ודאי שצריך פה שמירה פחותה. עוד פעם, צריך פה השגחה, צריך פה הכוונה. אבל לא צריך שמירה מעולה. אלא אם כן, אתה מגיע כבר לאיזה משהו שהוא ממש כוח של נזק. אבל בחוץ לארץ, שכל הכוח עומד לעצמו, הכוחות מאיימים אחד על השני, מחבלים אחד בשני, סותרים אחד את השני, כמו שראינו. אז פה, הפוך, המצב הפשוט הוא צריך שמירה מעולה, כל הזמן להיות במתח, כל הזמן להיות במלחמה, לשמור שלא יהיה נזק גם בעולם, וגם ראינו בעולם עצמו, לכבוש את הכוחות, להכניע אותם, לשבור אותם, זה המצב הפשוט צריך להיות. אבל באה התורה ואומרת לך, תשמע, אבל יש גם כוחות פשוטים של חיים, שאתה צריך שמירה פחותה, אם אתה רק תלחם, אתה עלול גם לפגוע, זה החידוש כאילו, שלפעמים גם, בחוץ לארץ החידוש, שלפעמים לא צריך להילחם, שלפעמים צריך גם שמירה פחותה. בארץ ישראל החידוש הוא שלפעמים צריך שמירה מעולה, לפעמים צריך גם מלחמה. אז יש פה גם אמירה באופן כללי ליחס לחיים וגם ביחס לאדם. ואולי נסיים בפסקה שגם קשורה להרבה דברים, אבל באורות התורה לא מופיע בדפים. פרק י"א פסקה ב', רק נקרא אותה, נתבשם, כן, אחרי שראינו. האדם הישר צריך להאמין בחייו. כבר יש פה את הישר, כן, הביטוי של הישר. האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו הולכות בדרך ישרה מסוד נפשו. שהם טובים וישרים, שהם הולכים בדרך ישרה. להתייחס בגישה של אמון. לפעמים אנחנו פוגשים איזו גישה של חוסר אמון, כל איזה כוח הזה כבר עכשיו חושדים בו. האדם הישר, בסדר, זה מגיע מהגלות, דברים שעוד לא התנקנו מהם. לגמרי, ושוב, לפעמים גם צריך את זה. אני לא אומר עכשיו שלא צריך לחשוד בכלום. בסדר, כל פעם אנחנו מסתגעים ואומרים, גם כשמדברנו על הכוח של ארץ ישראל, לא להתבלבל ולא לקפוץ למדרגות, כי אז אנחנו עולים גם להיכשל בדרך. אבל הגישה היא גישה של אמון. הכוחות שיש לנו בפנים הם טובים וישרים, הם הוליכים בדרך ישרה. התורה, מה התפקיד של התורה פה? לא לכבוש ולהכניע. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. כן, צריך להתבונן, צריך ללמוד, צריך להבין, אם אתה תתנהג ככה וככה, אתה עלול ליפול, כן? תעשה ככה, אז כן, להעיר, לראות, לשים לב איפה אפשר להיכשל. אבל מתוך אמון, זה הגישה הכללית. לפעמים תטע הנפש בתור לא דרך, אבל הממד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו. שעצמותה כולה היא עוד אחת מן התורה, ועוד מן התורה היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור, וכו' וכו'. וקל וחומר, העם, עד עכשיו דיברנו על האדם, קל וחומר העם, צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד, בחייו, בנטיותיו, ללכת בהם בבטחה. אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים, שזה אותו ביטוי שראינו גם במאמר הדור, להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים. תרגם מוסר, מלא הוראה וצהלה. תודה רבה.